לכם שבשבוע הבא פורים, חשבתי להזכיר לכם, אבל אני רואה שאתם זוכרות, והשבת, שבת זכור. נדבר על כמה דברים גדולים לקראת היום הזה, כמה דברים חשובים. ותמיד אתם יודעים, כשאומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אז אפשר להבין את זה בשני אופנים. אפשר להבין שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, אז בזמן הזה, בי"ד באדר, בט"ו באדר, אבל גם אפשר להבין שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כי הנס שהיה אז בימים ההם נותן אור חדש בזמן הזה, כי כל חג וכל דבר מאיר כל שנה ושנה. הקדוש ברוך הוא נותן לחג, ליום, אור שמאיר את האור המיוחד לזמן הזה, לפי התקופה, לפי הזמנים שחיים בהם. ואדם צריך לדעת לשמוע מה אני שומע בזמן הזה ממה שאני מקבל מהימים ההם. ואולי קצת נדבר על זה. כמובן שיש הרבה הרבה דברים שאפשר לדבר סביב המגילה, כמה רעיונות קטנים וקצרים. אני גם קצת מוגבל בזמן, אז אני לא אאריך. תראו, בעצם יש שני חגים שהם חגים מדרבנן, שנקרא מדברי סופרים, והם היו צריכים באמת להיות דומים זה לזה. זה חנוכה ופורים. בתאריך אנחנו עושים בשנה, קודם כל עשינו חנוכה, לאחר כך פורים, אבל בהיסטוריה היה קודם פורים, ואחרי בערך 200 שנה היה חנוכה, אבל שניהם זה לא חגים מדאורייתא, זה חגים מדרבנן. ובשניהם חכמים. במגילה החכמים היו מרדכי ואסתר, אנשי כנסת הגדולה, ובחנוכה היו אנשי החשמונאים, עשו סדר מסוים. נגיד, יש דוגמה שהיא מתאימה בשניהם, רצו איזשהו דבר שבהם יהיה פרסום איניסה. צריך לפרסם את הנס. אז לכן, כן, יש את הנקודה שבחנוכה אנחנו עושים פרסום הניסה בהדלקת נרות, בפורים עיקר הפרסום הניסה הוא קריאת המגילה. כן, זה נקודה משותפת. למשל, אנחנו אומרים על הניסים בתפילה, יש לנו על הניסים בחנוכה, יש לנו על הניסים בפורים, בעצם דברים דומים. אבל יש שתי נקודות שצריכים לראות שקצת שונות זו מזו בחנוכה ובפורים, וצריכים להבין למה. הנקודה האחת זה הלל. אתם יודעים שבחנוכה, אגב, אם דיברנו, נקודה מאוד חשובה, בנות, חשוב, בנות יש להם תפקיד גדול גם בחנוכה ובפורים, אפילו שמצוות עשה שהזמן גרמה רגילות נשים פטורות, בחנוכה ופורים הן חייבות, שאף הם היו באותו הנס, כן? והראשונים מסבירים שאף הם היו באותו הנס, לא סתם שהם היו באותו הנס, הם היו אולי עיקר הנס, כן, בזכותם קיים הנס, חנוכה ופורים. אבל הלל בחנוכה אנחנו אומרים כל יום ויום, מימות החנוכה אנחנו אומרים הלל, ומברכים על זה ברכה, הלל שלם. ובפורים אין הלל. נשאלת השאלה למה. זה הבדל אחד. הבדל שני, שגם הוא צריך הסבר, בחנוכה לא תקנו סעודה, לא תקנו שזה יהיה בגדר יום טוב. בפורים אולי אפילו מרדכי ואסתר רצו שזה יהיה ממש יום טוב, ככה על פי הגמרא במגילה, אבל על כל פנים יש לנו עניין של שמחה ויש עניין לאכול ולשתות. אנשים לא יודעים שאם יש חייב איניש לביסומה, אם יש דבר כזה שגם לא מוסכם על פי כל הראשונים, שזה חיוב גמור וכמה ומי חייב בו, אבל החיוב הוא חלק מסעודת פורים. אבל אין את זה בחנוכה, וצריך להבין למה. אבל השאלה היותר גדולה זה הליל. איפה הליל של פורים? אז הגמרא בכמה מקומות בש"ס מתרצת שלושה תירוצים. וזה לא שלושה תירוצים לאותו עניין, אלא שני תירוצים. יש הבדל גדול בין התירוצים. תירוץ אחד בגמרא, הגמרא אומרת שבימי אחשוורוש עוד לא יכולים להגיד הליל, כי הקטי עבדי אחשוורוש ענה. הם היו עדיין בגלות, הם לא השתחררו, הם לא נהיו חופשיים לגמרי. בחנוכה החשמונאים, המכבים ניצחו, נהיו משוחררים. אבל פה הם ניצלו מאמן, אבל הם עדיין נשארו עבדי אחשוורוש, הם לא יכולים להגיד הללו עבדי השם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, נס שבחוץ לארץ. רק על פסח שהיה נס ראשון, זה נס שבחוץ לארץ אומרים שירה. אבל כל הניסים, אם זה נס שבחוץ לארץ, לא אומרים שירה. אגב, זה רעיון. כי הנס הוא נס של עם ישראל. עם ישראל כעם, הוא לא נחשב כעם אם הוא בחוץ לארץ. רק אם הוא בארץ ישראל. ולכן חנוכה זה היה נס שבארץ ישראל. כן? חנוכה זה נס שבארץ ישראל ואומרים הלל. פורים זה היה נס שבחוץ לארץ. צריכים לזכור את זה. כן? אנחנו לא שלמים, יכולים לקיים הרבה מצוות, אנחנו לא שלמים אם אנחנו עדיין בחוץ לארץ. עם ישראל בצורה של עם ישראל השלם, שיוכל להגיד הלל, לעם ישראל בארץ ישראל. כן? עם ישראל ש... בכל שנה יש מנהג בישיבת שלבים שהבחורים בחנוכה בערב אחד באים כולם לעשות ריקוד סביב הנרות והולכים מהרבנים מרב לרב ועושים ריקוד שם. אז הבחורים במיוחד של בני חוץ לארץ הנינו גולם את המנהג הזה. אז אני כל שנה, הם כבר יודעים, אני אומר להם את זה בדווקא, זה יופי שאתם שרים ואתם יודעים, אנחנו בחנוכה ושרים, אנחנו נגיד גם הלל, אבל אתם יודעים למה זה הלל? כי הלל זה היה נס שבארץ ישראל, ופורים לא נוכל להגיד הלל כי זה נס בחוץ לארץ, תזכרו את זה. נס שבחוץ לארץ לא אומרים שירה. מה הם מבינים מזה? כל אחד יבין מה שהוא מבין מזה, אבל זה מה שאני אומר. כן? נס שבחוץ לארץ לא אומרים שירה. בשביל להיות שלמות של עם ישראל, זה שלמות בארץ ישראל. אבל התירוץ השלישי, התירוץ השלישי של הגמרא הוא קריאתה זו הלילה, וזה תירוץ שצריך ביור. שני התירוצים הראשונים אומרים בפורים לא צריכים להגיד הלל כי זה נס אחשוורוש, אנחנו תחת אחשוורוש, או נס שבחוץ לארץ. התירוץ השלישי אומר כן, צריך להגיד הלל, אבל כשאנחנו קוראים את המגילה קריאתה זו הלילה, זה הלל. לקרוא את המגילה זה הלל. ההבדל הגדול הוא שלפי התירוץ הזה צריך הלל, ואנחנו אומרים הלל במגילה. אגב, אחד מגדולי הראשונים, המאירי, כותב, לא פוסקים ככה, שכיוון שהרמב״ם פסק קריאתה זו הלילה, אומר המאירי שמי שאין לו מגילה לקרוא, נגיד חייל בצבא שאין לו מגילה לקרוא, אז הוא חייב לקרוא הלל בברכה. ככה הוא אומר בפורים. פוסקים אחרים חלקו עליו, כי אמרו שהפירוש בגמרא שקריאתה זו הלילה ולכן לא תקנו, אבל לפי המאירי אדם צריך לקרוא וזה חידוש גדול, לא פסקו ככה. אבל כל פנים אני רוצה לשאול אתכם בנות, איזה מין תשובה זאת קריאתה זו הלילה? איפה אתם רואות שבתוך המגילה אנחנו קוראים שם סיפור וסיפור וסיפור, סיפור מאוד יפה ומאוד מרגש, ומי שרוצה גם מבין את הנס הגדול שקרה, אבל מה זה, איפה יש פה קריאתה זו הלילה? מה זה שקשור להלל? אני חושב שיש פה דבר מאוד גדול, תשימו לב. למשל, כתוב בחנוכה, תקנו להלל ולהודות. הלל והודאה זה לא אותו דבר. להודות זה להגיד תודה רבה. לכן למשל, באמת את על הניסים, אנחנו אומרים, בברכת מודים אנחנו לך, מודים אנחנו לך. הפוקוס, כאילו העיקר הדבר, על מה מסתכלים בהודעה, תודה רבה לריבונו של עולם, אני היה לי צרה, היינו בסכנה, ניצלנו. בין אם אדם היה בסכנה פרטית, בין אם כלל ישראל היה, היה צרה וניצלנו. תודה. להודות, אז הפוקוס הוא עליי, מה שהיה לי, הייתי במצב רע, ועכשיו אני במצב טוב. אבל הלל בעצם לא קשור לדבר הזה. הלל זה דבר אחר. בהלל הפוקוס הוא על ריבונו של עולם. לא על מה שקרה לי, אלא כביכול על מה שקרה לריבונו של עולם. עיקר הפרקים בהלל זה שאנחנו אומרים שריבונו של עולם כשהוא עושה דברים גדולים, אז כל העולם אומר, וואו, יש גילוי שכינה, כולם יודעים שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, שהשם מלך. תשימו לב, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם, רם על כל גויים השם השם כבודו. לא אומרים שם תודה רבה על השם. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא איזה, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור. מדברים על מה שקורה לים ולירדן. כל הבריאה כולה אומרת, יש גילוי שכינה. אתם יודעות מה? הפסוק הכי גדול שאומר, בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. הגויים צריכים להלל את השם, כי הם רואים את מה שקורה לעם ישראל. הם רואים מה הם רצו לעשות. הגויים אומרים תודה רבה לריבונו של עולם, על מה שגבר עלינו חסדו? ברור שלא. כי הלל, אבל הם יכולים להגיד, וואו, אין כמו ריבונו של עולם. השם הוא האלוקים. כי הם רואים שהקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל. מה אנחנו רוצים? יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. אז בהודעה, הפוקוס הוא על מה שקרה לאדם, שהיה בצרה, ועכשיו הוא ניצול. הלל הנקודה היא שיש גילוי לריבונו של עולם בעולם, ועל זה אנחנו מהללים את ריבונו של עולם. אנחנו אומרים, נגיד, הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות למצרים. אז הקדוש ברוך הוא קרא את הים. אז בקריאת ים סוף קרו שני דברים. עם ישראל ניצל, אבל זה רק דבר אחד שקרה. קרה אבל עוד דבר גדול. כל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, מופיע בעולם. או 10 המכות, כמו שהרמב"ן המפורסם בסוף פרשת בו אומר. 10 המכות היה גילוי שכינה. בשביל להציל את בני ישראל לא היה צריך את 10 המכות. אז הלל, עיקר הנקודה בהלל, זה שמתגלה הקדוש ברוך הוא. ועד היום היינו רגילים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בדרך של נס גלוי. ובקטע הזה של מגילת אסתר, שהיא גם מגילת הסתר, א' וה', זה מגילה של הסתר, חז"ל דורשים אנוכי אסתר אסתיר, בעצם הנקודה היא מתחיל נקודה שממנה מתגלה כבוד הקדוש ברוך הוא בעולם בדרך של סתר. מי שמסתכל דבר ודבר ודבר ודבר, כתוב בחז"ל שהקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. מה זה למפרע? מי שקורא את המגילה לא כסדר, קורא קודם את הפרק הזה ואחר כך את הפרק הזה. בשביל לקרוא את המגילה צריך לראות, וואו, איך כל דבר ודבר בא. אני תמיד אומר לתלמידים, אתם מכירים כולם, מי לא מכיר את השיר וגם חרבונה זכור לטוב, וגם 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 וגם, נכון? מה רוצה? יוצאים מחרבונה הזה? מה העניין הגדול מחרבונה? חשבתם על זה? יש למישהו תשובה על חרבונה? התשובה היא, וזו תשובה אמיתית, חרבונה בא ברגע הנכון, בשנייה הנכונה. חרבונה אומר, הוא רואה את המן נמצא שם על המיטה, והוא אומר, גם הנה העץ אשר עשה המן, ואז אומר, אחשוורוש, תלו עליו. אם חרבונה היה מגיע 10 דקות קודם, והיה מספר את הסיפור, כשהמן עוד נמצא בסעודה, או חרבונה היה מגיע 10 דקות אחר כך, לא היה קורה שום דבר. אם חרבונה היה מגיע אחרי הזמן שאנחנו אומרים את כל הווגם וגם וגם, גם לא היה קורה שום דבר. חרבונה הגיע בווגם הראשון. הוא הגיע בשנייה הנכונה, ואז זה קרה. אחשוורוש בדיוק בלילה הזה נדדה שנתו, ובדיוק ברגע הזה נכנס המן, ובדיוק הכל קורה, ובדיוק מרדכי שומע את בקתן ותרש, ובדיוק לא נותנים, לא שכר, דבר לא טבעי, הכל קורה בדיוק בצורה הנכונה. שום דבר לא במקרה, אבל שום דבר לא נס גדול, זה לא קריאת ים סוף ולא יציאת מצרים, זה גילוי, אבל זה לא יכול להיות מקרה, זה הפוך ממקרה. אתם יודעות שאומרים מקרה זה אותיות רק מהשם. המלאק אשר קרחה בדרך, המלאק זה המן, אומר שהכל מקרה, ועם ישראל הופך את הכל לרק מהשם, לגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא. ובעצם כשאנחנו חוזרים לנקודה, שאלנו קריאתה זו הלילה, אם זה נכון שהלל זה זה שהנה ריבונו של עולם, אז כל השנה כולה אנחנו אומרים יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הלל, 10 המכות, הלל. אומרים הנה הקדוש ברוך הוא בנס גלוי, הנה אנחנו רואים אותך. באה מגילת אסתר ואומרת, אנחנו צריכים לראות את ריבונו של עולם גם בדברים של יום יום שעה שעה. ולא לחינם אסתר היא נמצאת על הנקודה שצריכה לתת לנו את הכוח לכל השנים. מאסתר כבר אין נבואה, אסתר היא איילת השחר, אין נבואה, לא יהיה לנו נביאים. אנחנו בעצמנו צריכים לפתוח את העיניים ולראות כל הזמן, לראות כל הזמן איפה ריבונו של עולם נמצא. אני רוצה להגיד לכם שני דברים שאנחנו מתפללים כל יום, אבל לא תמיד חושבים על זה. אבל זה בדיוק אותה נקודה. אנחנו מברכים כל יום מחיי מתים, ברכת מחיי המתים. לא עלינו, כשאנשים פוגשים מוות או משהו, אנחנו כולנו בעזרת השם מחכים ומאמינים. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים. אבל האם הברכה הזאת, ברכת מחיי המתים, הברכה השנייה, היא ברכה על הנקודה הזאת אך ורק של תחיית המתים? יכול להיות, אבל אני חושב שלא, כי לא היו שמים אותה כברכה השנייה. אבל יותר מזה, שימו לב מה אנחנו מברכים בברכה הזאת. מחלקל חיים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא נותן גשם. מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, מקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בעל גבורות ומדומלך, מלך מימית ומחיה ומצמיח ישועה. בעצם מי ששומע טוב את התפילה, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, יש תחיית המתים לכל אחד ואחד מאיתנו. מי שלומדת קצת ביולוגיה יודעת שהגוף של האדם כל הזמן מתחדש. יש תאים מתים ובאים ממקומם תאים חיים. כל מי שחולה ונהיה בריא, רופא חולים, זה סוג של תחיית המתים. כי היה שם מלחמה בין הכוחות האלה, יש תחיית המתים. מי שהיה היה צרה וניצול, זה סוג של תחיית המתים. חז"ל אומרים, זה הרבה גמרות בתענית. כל גשמים, לכן שמים שם את הגשמים. גשם זה תחיית המתים, כי האדמה כבר הייתה חריבה, הצמחים חיכו למשהו שיגדל, יש תחיית המתים. העסק גדל וצומח, זה תחיית המתים. מי שפותח את העיניים, ברור שיש גם תחיית המתים גדול. אבל מי שפותח את העיניים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשימו לב, תפתחו את העיניים ותראו שאני מחיה מתים יום יום, שעה שעה. בברכת מודים, ששם אנחנו גם בחנוכה וגם בפורים מדברים על הניסים, אנחנו אומרים על ניסיך שבכל יום עמנו. יש ניסים בכל יום ויום איתנו. איפה יש לנו ניסים כל יום? בטח שיש לנו ניסים כל יום. אני קראתי, תמה אמרתי לכם שאני אומר את הסטיקר, ברוך השם אני נושם, כן? אתם מכירים את זה? סטיקר, ברוך השם אני נושם. אני קראתי על נס גדול, על מישהו שפתאום התעלף והפסיק לנשום, ושלוש דקות הוא הפסיק לנשום, חשבו שהוא כבר מת, אבל הצליחו להחזיר אותו לחיים, והחזירו לו את הנשימה, וכולם מדברים על זה שזה היה נס גמור, כי הגיעו בדיוק באותו רגע. איזה נס גדול זה היה. זה ודאי שזה נס גדול. אבל זה אותו נס, הנס הגדול הוא כל אחד ואחד מאיתנו שנושם כל רגע ורגע ולא מפסיק. הרי הנס הוא שאנחנו נושמים ואנחנו לא שמים לב לזה. זה שהלב שלנו עובד, יש ניסך של חולה ממנו. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני לוקח אותו לדוגמה לניסך שבכל יום ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כל רגע ואנחנו לא יודעים את זה. סיפור שהיה עם הבן שלי. אבל שזה אתם צריכים להכיר קצת את ירושלים ולדעת קצת מה זה חייל. אם יש, אני אסביר לכם, אבל תסביר. אחד הבנים שלי חייל, קיבל חופש לשבת ביום שישי. הוא יורד בלטרון. חייל, אתם יודעים, יש לו מדים, יש לו נשק, אבל יש לו גם קיטבק. אתם יודעים מה זה קיטבק של חיילים? ראיתם מה הגודל של קיטבק של חיילים? אה? זה קיטבק. קיטבק זה גם באנגלית. זה גדול גדול, בצבע של זה, זה שוקל בערך 20-30 קילו, משהו כזה זה שוקל. אז הנהגים לא נותנים להכניס את זה שם, אז צריכים להכניס את זה למטה באוטובוס מלמטה, כן? זה אתם מכירות. הוא יורד בלטרון, הוא אומר לנהג, אני צריך להוריד את הקיטבק שלי. הוא אומר, אין שום בעיה, הנהג פותח לו את הבגאז', את הזה למטה, הוא מוריד את הקיטבק שלו, אבל מה? התגלגל לו חוץ מהקיטבק שלו עוד קיטבק של חייל אחר עם סרט אדום ויפה, והנהג סוגר את הקיטבק, את הזה, ונוסע. הבן שלי נמצא ביום שישי בצהריים עם שני קיטבקים, קיטבק אחד שלו הגדול וקיטבק אחר של חייל אחר, שהוא יגיע עכשיו לירושלים, מחפש את זה ואין לו את זה. והבן שלי לא יודע מה לעשות, אין שם רק מספר או שם או משהו כזה. הבן שלי החליט, הוא עוצר טרמפ, אסור לחיילים לעצור טרמפים, אבל הוא עוצר טרמפ, למזלו מישהו עוצר לו טרמפ, הוא שואל אותו לאיפה, אומר אל תשאל אותי לאיפה, אתה רואה את האוטובוס הזה, אתה נוסע אחרי האוטובוס הזה, מנסה לעקוף אחריו, לעקוב אותו, כי אני צריך למסור את הקיטבק הזה השני, כן? שם. טוב, הוא הבין שיש פה משהו, נוסעים, מגיעים לכניסה לירושלים, בשביל זה אמרתי, אתם צריכות להכיר קצת את ירושלים, גשר המיתרים, אתם יודעות איפה זה גשר המיתרים, יפה. בגשר המיתרים יש רמזור, שמי שמגיע מכיוון תל אביב או לטרון, האוטובוס צריך עכשיו לפנות שמאלה, ולהיכנס שם בעליית סנטר וואן, ושם להיכנס. הבן שלי נמצא עם הרכב, הרכב הצליח לעקוב, אבל האוטובוס כבר עבר את הרמזור, והרמזור נמצא שם עם התנים, עם הבן שלי. האוטובוס כבר מתקדם. הבן שלי לא ידע מה לעשות, אבל הוא ראה שיכול להיות שהבחור הזה ילך, והוא מפסיד את האוטובוס. הוא החליט, תפס עם הנשק, הולך עם שני קיטבקים, עשה ריצה ריצה בעלייה בסנטר וואן, עולה בעלייה, פונה ימינה עד הכניסה לאוטובוס, ולמזלו, בנשימות האחרונות, הוא כל הצבא שהוא עשה, והוא עשה צבא קשה, לא עשה דבר כזה קשה בחיים שלו, הוא רואה כבר את האוטובוס ההוא, עוצר, זה האוטובוס שלו, ורואה את החיילים יורדים, מרחוק, ורואה את כבר את החיילים מתחילים לרדת שמה, וכל אחד לוקח את הקיטבק שלו. הבן שלי בנשימות האחרונות בא, מגיע, פורק את הקיטבקים ומניח אותם שם, גם שלו, כי עוד לא צריך איפה. הוא לא יכול לדבר שום דבר. ואז הוא רואה, ופה הסיפור. מגיע החייל, מסתכל, רואה את הקיטבק שלו עם סרט אדום, זה הקיטבק שלו, לוקח את הקיטבק והולך. הבן שלי רוצה להגיד לו משהו. אתה יודע מה היה? שום דבר. בשביל החייל לא היה שום דבר. יש קיטבק באוטובוס, הקיטבק הזה היה באוטובוס, הלך, והוא נוסע איתו. הוא לא יודע. עכשיו תבינו למה סיפרתי לכם את הסיפור הזה. עומד לו חייל, לוקח קיטבק, והוא לא יודע שעל הקיטבק הזה בחור עדף אחרי הקיטבק חצי שעה, עשה ריצה של החיים שלו, סחב שני קיטבקים, הוא בקושי נושם, הוא עכשיו שעה, הוא ישב או שם עוד שעה אחר כך, עם הקיטבק שלו, אבל בשבילו, הבחור הזה, מה פשוט? היה הקיטבק, יש קיטבק, הוא הולך הביתה. לא אמר תודה רבה ולא סליחה ולא שעה, כי פשוט מאוד, היה קיטבק ויש קיטבק. בנות, זה ניסיך שבכל יום עמנו. מה אנחנו יודעים, כמה דברים כאלה, ריבונו של עולם, מסדר לנו, ובשבילנו אנחנו קמות בבוקר, ויש לנו את האוכל שלנו, ויש לנו את זה, ויש לנו את זה. מה אנחנו יודעים, כמה הקדוש ברוך הוא, כמה דברים היו בסדר? שום דבר. בשבילנו הכל זה. בשבילי זה היה דוגמה לניסיך שבכל יום עמנו. אז לפעמים צריכה לבוא מגילת אסתר, שתאיר לנו את העיניים, ותגיד לנו, תשמע, זה לא כל כך פשוט. מה אתה חושב, שהיה מישהו שרצה להשמיד ולהרוג ופתאום היה? לא! פה היה מישהו ופה היה מישהו ופה היה מישהו ופה היה מישהו. זה כמו שאם הבן שלי יספר לנכדים שלו, יספר להם מה, איך הקיטבק הזה הגיע. אבל אחרים לא יודעים את זה. אנחנו אבל צריכים לעצור מדי פעם ולהסתכל, וזה קריאתה זו הלילה. וזה קריאתה זו הלילה. להלל זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה ונקודה שהיא. בכל נקודה ונקודה שהיא. ואני רוצה לסיים בנקודה אחרונה. התורה בשבילנו היא תורה לנצח נצחים. התורה היא לנצח נצחים. ואנחנו השבת נקרא פרשת זכור, ולפי חלק מהראשונים, פרשת זכור זה מצווה מהתורה. וזכור את אשר עשה לך המלך, ולפי הרמב״ם משמע והחינוך הלזכור זה כדי שנלחם. ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, איפה יש היום המלכי? כן, זכור את אשר עשה לך, איך יכולים לקיים את המצווה הזאת? אז כבר הרבה דיברו על זה שהמלך זה שורש של רע, והמלך זה אלה שמנסים בספרי החסידות זה כל רע שמתמה את עם ישראל, שמקרר את בין את האדם הפרטי. אבל אני חושב, ושוב, צריך לפתוח את העיניים. עד עכשיו אמרתי לכם, צריך לפתוח את העיניים במה שקורה לאדם, מה שקורה לסביבה. אבל אנחנו צריכים גם לפתוח את העיניים במה שקורה לעם ישראל. תשימו לב. מי זה עמלק? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עם ישראל יוצא ממצרים, עומד או ללכת להר סיני או ללכת לארץ ישראל. אין לו שום עסק עם פלישתים, אין לו שום עסק עם עמלקים. פתאום בא עמלק ונלחם. מה יש לך עם עם ישראל? התשובה היא, זה שנאת עם ישראל בלי הסבר, בלי שכל, בלי היגיון, בלי טעם. זה אנטישמיות שהאנטישמים הראשונים, הנאצים, גם הם, היטלר, כשהוא נלחם ביהודים, הוא נלחם ביהודים שהיהודים היו אלה שבנו את גרמניה. איינשטיין היה אדם גרמני, היה מהמדענים הגרמנים, כל התרבות, לא לדבר על היהודים. יש שנאה לעם ישראל, שנאה בלתי מוסברת. היום מי שמרים את הדגל של עמלק זה האסלאם. האיראנים, איראן, חיזבאללה, חמאס. כי איראן למשל, האיראנים, יושבים שם 2,000 קילומטר ממדינת ישראל. מה יש להם איתנו? שום דבר. הם עכשיו עשו טיל, כתבו על הטיל בשביל להשמיד מדינת ישראל. טיל, איך אומרים טיל ב...
מסור.
וכתבו על זה בשביל להשמיד את... מה יש להם איתנו? זה שנאה לא מוסברת. אבל, וזה החלק מהדבר הגדול שיש לנו, לנו, לעם ישראל היום, יש את היכולת ויש את הזכות. אני אומר, כשעם ישראל, חיילים, עם ישראל כמדינה, נלחם באויבים האלה, אז הוא לא רק נלחם בעזרת ישראל מיד שר. יש בעניין הזה מלחמה, גם מלחמת עמלק. כי מי שרוצה להשמיד את עם ישראל סתם, בלי שכל, בלי סברה, בלי היגיון, אגב, אתם חשבתם פעם, על שם, באיראן, איראן זה פרס, פרס ומדי, יושבים אנשים, השונא הראשון קראו לו חומייני, והיום קוראים לו חמינאי. זה הכל שמות שמזכירים קצת את המן, נכון? חומייני, המן, כן? המן וחמינאי. זה מין אנשים ששונאים את עם ישראל. אבל יש לנו את היכולת להילחם. וכשאנחנו פותחים את העיניים, אנחנו אומרים, תמיד יש כאלה שעומדים להשמיד את עם ישראל. אבל עם ישראל יש לו זכות היום להאמין. כשאנחנו מתפללים לשלומם של חיילי צה"ל, כשאנחנו מנסים לעזור, כן, תלמידים זוכים לעמוד ולהיות חלק מהמלחמה הזאת, הזכות הגדולה הזאת של מדינת ישראל היום, שהיא יכולה לעמוד ולהילחם, אז זה לא סתם עוד מדינה שנלחמת, זה סוג של מלחמה בעמלק. הזכות הגדולה הזאת זה זכות רוחנית שהיא חלק מלמחות את זכר עמלק. ואשרינו שאחרי 2,000 שנה שהיה לנו רק את הזכור באופן שאנחנו יכולים לזכור ולהתפלל, יש לנו גם את היכולת, כמובן צריך סייעתא דשמיא, יש לנו את היכולת לזכור באופן שנוכל להילחם. אבל כשאנחנו נעשה את משלנו בעניין של הקדושה, בעניין של להתקדם לריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא יעזור לנו שכל המלאק של כל דור ודור, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, גם מהפורים הזה ניקח שהמלאק של הדור שלנו, שאלה האסלאם הקיצוני וכל אלה שדוגלים בהשמדת מדינת ישראל, נראה אותם קמים ונופלים לפנינו, כל הרישה כולה כעשן תכלה. פורים שמח.